אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
שניים, אני יודע, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ.
את הקשר בין מוזיקה למחול אנחנו תופסים כמעט כאקסיומה. מוזיקה אמנם יכולה להתקיים בפני עצמה, וכך לכאורה גם המחול, שגם הוא לא היה שזור בצלילים מאז ומעולם, אלא שהמחשבה על ריקוד אומנותי שנעדרת בו מוזיקה עשויה להיות קצת משונה. נדיר יהיה לצפות היום במופע מחול מכל סוג שהוא בשקט מוחלט. והמוזיקה, כמו שהיא מתפעלת את היצירה הקולנועית או התיאטרלית, היא מחוללת פלאים ומנתבת גם את המחול על כל סגנונותיו אל מחוזות שהם תוצר המשלב הזה. האם הכוריאוגרפיה נוצרת לצלילי היצירה המוזיקלית, או שהמוזיקה נכתבת ליצירה תנועתית נתונה מראש? מה מוליד את מה? איך טוענים הצלילים את התנועה? או כיצד מובילה התנועה לצליל, לצבע, לבחירת כלים ולסגנון מוזיקלי? עוד סוד מופלא שננסה להתוודע אליו היום במאחורי הקלעים, הלחנה ליצירות מחול. אבי בללי זמר, בסיסט מנקמת הטרקטור, כותב מוזיקה לקולנוע, לתיאטרון, לעבודות וידאו ארט, אבל היום נשוחח איתו על המוזיקה שחיבר ליצירותיהם של אוהד נערין מבת שבע, נועה דר, יסמין גודר, תמיר גינץ, כולם מתחום המחול, גם על שיתוף הפעולה עם הבמאית רינה ירושלמי נדבר, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום לך, אבי.
שלום וברכה, רותי.
רשימה ארוכה של כוריאוגרפים מניתי כאן, אבל אתה כותב מוזיקה גם לתיאטרון, גם לקולנוע, זכית בהרבה מאוד פרסים חשובים, 4 פרסי אופיר, באמת עשייה רחבת היקף לאורך הרבה מאוד שנים, ובכל זאת אתה לא מגדיר את עצמך כמוזיקאי.
כן, אני נכנס פה לשיחה במה אני עוסק, ותמיד אני נכנע לאינסופיות של הפילוסופיה. כששואלים אותי, אם אני מוזיקאי, אני נוהג להגיד שאני לא, כי כל הידע שלי במוזיקה מסתכם בכמה חודשי לימוד גיטרה בקונסרבטוריון בגבעתיים. אני לא נגן טוב, אני לא רואה בי מוזיקאי. אני אוהב לקרוא לזה שדכן צלילים. אדם שיש לו קשר זיקה לאומנות ורגישות לצלילים. אני שומע תדר, שומע רעש, ואני נורא אוהב לחבר את זה להקשר הוויזואלי שאליו אני הולך, כמו במה, מסך או וידאו ארט. ואז אני נכנס, בסופו של דבר אתה מוזיקאי, אז תמיד אני אומר, כן, בוא נסגור את זה שאני אני באמת בסך הכל עוסק במוזיקה, אבל הקטע הזה שאני לא יודע תווים ולא זה, תמיד אומר לי, מעלה בי שאלות. ובעצם, לא רק שלא יתבים, אני באמת לא יודע מה אני עושה. אני באמת לא יודע, אני יושב באולפן, וכולי חרדה מול המסך של המחשב, שהיום זה מחשב, פעם זה היה בכלל להסתכל כמה סלילים. ואומר, וואלה, יאללה, תתחיל לצייר את הצלילים שלך, ואתה לא יודע מאיפה להתחיל בכלל, כי אתה, אין לזה טכניקה. אני לא יודע מה אני עושה, לא למדתי את זה. וגם לדעתי אפשר ללמוד את זה כל כך. מי שלומד את זה זה אנשים מוכשרים, וזה חבל שאני אמת, לא יצא לי, היום אני אחרי גיל 50, לקראת 60 אפילו, אני 57. אני לא נראה לי כבר שאני אלמד מוזיקה, במובן הזה.
אז אתה שדכן צלילים, וההגדרה הזאת שלך את עצמך, חוץ מן העובדה שזה יפה ומקורי, יש לזה השלכה ישירה לסוג המוזיקה שאתה מחבר, ולתהליך היצירה המיוחד שלך, כשהגרעין לתפיסה הזאת, לאפיון הזה שלך, נמצא בגיל צעיר מאוד, ממש בילדות המוקדמת שלך.
כן, תראי, אומנים, מוזיקאים, יוצרים, נולדים עם רגישויות מסוימות. כנראה, אני לא יודע, אני לא חקרתי את זה. אני פשוט יודע על עצמי. אני מינפתי חוויה טראומטית, את יודעת, קולקטיבית, מעט, לא משהו אישי, כאילו, מלחמת ששת הימים. הייתי בן 4.5, ואני זוכר את הסיטואציה הזאת, את הדחיפות ואת החרדה, בזמן אזעקה והמולה בחדר מדרגות עם פנסים וצללים שנשברים בזוויות הקיר של החדר מדרגות. אני חושב ששם נתקלתי לראשונה באסתטיקה של צליל וחלל. ואני חייב להגיד לך שרגשית אני לוקח את זה עד היום מהמקום הזה של מה אני מחפש. יש איזה משהו אפל שהתחברתי אליו שם.
צליל, אתה מתכוון לצליל האזעקות?
צליל האזעקות, המולה, וכל ההקשר הזה ביחד. מה שיוצא לך, הטקסטורה הזאת של אזעקה, המולה, מדרגות, דיבורים, רדיו. תמיד היה את הטרנזיסטור הקטן הזה, ואני זוכר את הפנסים הקטנים האלה, פנסים אדומים, עם האלם ראש לבן כזה, ונורה קטנה שכולם היו לוחצים. זאת החוויה שלי, למרות שגדלתי בבית, שממש סגד להילה והתהילה ההוליוודית. אתה יודע, אתה יודע, בטח שחקנים כמו קלאר גייבל, ויוויאן לי, אודי אופבורן, כל הדברים האלה, אלה היו האלילים של אבי, זכרו לברכה, שמאוד השפיע עליי גם על העניין הזה של קולנוע, כי הוא לא היסס אם היה סרט טוב, היה אז קולנוע מרכז מתמיד לפני שהם התקלקלו. היו סרטי קולנוע כמו הרבה מערבונים, ואני זוכר סיטואציות שפתאום אבי מפתיע בשיעור בכיתה, הייתי ילד בכיתה ב' ג', מגיע ואומר למורה, אפשר בבקשה רגע את אבי בללי, יש לנו משהו במשפחה, ואני יוצא החוצה, אמר לי, בוא, יש סרט טוב עם ריצ'רד אריס, שחקן מצוין. ואז ראיתי איש ושמו סוס, אסור היה להיכנס בכלל, אבל הוא שכנע שם את ה... זה היה מגיל 16, אני זוכר, והוא היה מדבר עם, הוא היה הכיר, מרוב שהוא אהב קולנוע, גם הכירו אותו בקולנועים של גבעתיים, קולנוע שביט, אני זוכר שאת הסדרנים, עד היום אני זוכר אותם כאילו בתור חברים, מלאכים כאלה.
כלומר, אפשר לומר שאתה רואה את הצלילים לא פחות משומע אותם. אז איך הם נראים?
כן, יש לי איזה משהו כזה ש... אני מתרכז ומקשיב למוזיקה, עוצם עיניים, אז אני רואה דברים נורא, נורא מופשטים. הרבה פעמים זה משהו נורא הנדסי כזה, צורות הנדסיות, או מופשטות לחלוטין גם, כאילו, זה רמזים של גופים. פעם אני זוכר שפשוט הקשבתי לאיזה אמביאנט מוזיקלי שממש נהניתי ממנו ונכנסתי לאווירה איתו ועקבתי אחרי הפעימה וממש ראיתי אבנים לאט לאט נופלות אחת על השנייה. ואתה לא עוצר, זאת אומרת, אתה לא אומר, הנה אבנים. זה לא זה, זה משהו שמגיל קטן יש לי.
שצליל מתרגם לתמונה.
שצליל אצלי מתרגם לתמונה, לאיזה ויז'ואל מסוים. זה החל ממה שמכירים כמו טיפות מים ולבנים, אבל בצורות אחרות כאלה, עד לאיזה סוג של רעש לבן וחבלים.
כלומר, אתה לא צריך סמים בעצם, אתה רק צריך לשמוע מוזיקה.
כן, 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 הרבה פעמים. ואגב, זה לא תמיד, זה לא כל הזמן. אם אני אשב עם חברים ואקשיב, אתה מן הסתם אני אדבר וזה, אבל הייתי שומע המון, המון, עד גיל נורא מאוחר, עד גיל 25, תמיד בלילה עם אוזניות מוזיקה, הייתי תמיד נותן את זה איזה שעתיים, ולא מתוך מחויבות, אלא מתוך תשוקה וסקרנות. זאת אומרת, הייתי חייב את זה. זה היה הדבר ש... זה היה מסע שהייתי יוצא אליו כל לילה.
אז התחנה השנייה במסע שלך שמובילה אותך לבחירות האומנותיות שמלוות אותך עד היום, נמצאת ברחוב שאול המלך, מוזיאון תל אביב, מופע מחול יפני שאתה נכנס אליו במקרה, ויוצא ממנו כשאתה רוצה להלחין למחול.
לא נכנס אליו במקרה, הגעתי אליו במקרה. כיוונתי להיכנס אליו, אני אגיד למה אני מתעכב על זה. כי מה שקרה, הלכתי עם חבר, אנחנו שנינו מוזיקאים, אוהבים אמנות, הולכים בשאול המלך, תל אביב, ואז אנחנו רואים תמונה של שני אנשים יפנים כאלה, מחוסים בבוץ או בקמח, ואנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, וואי, זה נראה, איזה צילום יפה קודם כל. ואנחנו רואים סנקאי ג'וקו. כן. אוקיי, כאילו, מה זה סנקאי ג'וקו? ואנחנו רואים, חייבים לראות.
בגלל התמונה.
כן, תמונה כן. חזקה.
כן.
זה בכלל הופעה, איזה מין הופעה זה? נכנסנו, ומאז התהפך עולמנו. שמי, היינו, זה דור כזה, זה דור מוזר. את יודעת, אנחנו היינו חבר'ה צעירים מגבעתיים, יושבים, וסיגריות, ושחטות, את יודעת, אחרות גם. ולאן הולכים? הולכים לראות פליני, את מבינה? הולכים לראות קורסאווה בקולנוע פריז או בתחלת. איזה תרבותניקים, איזה היפסטרים, זה השיא של הנרדים בסך הכל. אבל שם ספגתי הרבה אומנות, ונכנסנו לאותו מופע בוטו, ושם נתמן הקוד, חיפוש שלי, ליצור מוזיקה למחול, לגוף. לא משנה איך יקראו לזה.
כי מה? מה ככה?
קודם כל קיבלתי אישור לזה שלמחול, אנחנו אז קראנו לזה מחול מודרני, לא ידענו מה זה בוטו.
כן.
אבל אמרנו, וואה, אנשים זזים מדהים. הקסם הוא קסם בלתי נתפס, ויש אישור, הם משתמשים במוזיקה של בריאן אינו. בריאן אינו זה אחד המוזיקאים שמאז ועד היום אני מאוד אוהב, ופתאום אתה שומע פיטר גבריאל, ואתה אומר, זה מה שאני אוהב, ועושים עם איזה מוזיקה ל...
אבל אתה אומר שהמופע הזה... של סנקאי ג'וקו, הפך את עולמך. אתה יכול להגדיר מה כישף אותך באותו רגע?
ברור שאני יכול להגיד לך, אתה יודעת, זה יקטין את החוויה האדירה שעברתי שם, אבל זה האינטליגנציה והיצירתיות הבלתי נדלת שיכולים להפיק מאור וצל. תום, אתה רואה אור, צל, קיר, צליל, והכל כל כך אסתטי, ואסתטיקה שאתה לא מכיר, ואתה רואה את התנועה האיטית הזאת, ואתה מקבל שם פתאום את ההבנה גם איך ליצור. זה דבר שמינפתי אותו עד היום, איך אני יוצר עם השפה הזאת. ומה שלקחתי משם זה את הרעיון שהם עובדים עם בוץ על הגוף כדי להדגיש ולהמחיש לרקדן את הנשמה שנמצאת בתוך האור של הגוף, הקליפה הזאת,
כן.
ולהבין איך הוא יוצר בלי לזוז כמעט, רק מלהרגיש את המעטפת הזאת. את הדבר הזה אני בהחלט ממנף לעשייה, אם זה בקולנוע ואם זה במחול, כשאני רואה תמונה, איך אני זז עם צלילים ומבין את הדמות ואת התנועה.
אבל את רועד נערין מלהקת בת שבע, אתה פוגש רק כעבור 10 שנים, כשהפנייה מגיעה ממנו בעצם.
כן, אבל אני אתקן את זה, כן. כי רועד לא היה בארץ אז.
כן.
רועד היה רקדן עם עבודות אישיות שהוא העלה בניו יורק. לא הכירו את אוהד נערין, לא ידעו מי זה אוהד נערין.
הוא עוד לא היה אוהד נערין.
עוד לא. הוא לא היה אוהד כן. נערין, בדיוק. וטרקטור עוד לא היה, נקמה טרקטור לא היו. מה קרה? אנחנו עשינו הופעת חימום לרמי פורטיס, סיפורים הקופסה עם ברי סחרוף באלנבי. עלינו לכל שאגות קשות שרוצים את פורטיס, כי אז לעלות לפני פורטיס זה היה ממש קשה, אבל לשמחתנו ירדנו מנצחים, זאת אומרת רצו טרקטור. זה היה, אני זוכר, הייתה הפתעה אדירה. ולמחרת היה הטלפון מנהלת אמנותית זמנית בשם שלי שיר, שאמרה, מישהו ראה אתכם אתמול בהופעה, ומגיע לפה איזה מנהל אמנותי חדש, שעושה עבודה חדשה עם בת שבע, והיינו רוצים שיפגש איתכם. ופוגשים את אוהד, וכמובן שומע פתאום חבורת נערים, היינו בני 25. גרין, אני ואופיר, מדברים איתו על טווילה טארפ, סנקאי ג'וקו ומייקל קלארק, קוריאוגרפים שאנחנו אוהבים, ואין כזה. לא היו מוזיקאים, כמובן מכירים קצת, אבל לא, שלא נשמו את זה. אנחנו נשמנו את זה בטרקטור, נקמת הטרקטור, נשמנו תנועה, אסתטיקה וחקר צליל. אוהד זיהה את זה, ואפשר להגיד השאר היסטוריה.
ואתם עושים יחד את קיר, שלימים יהיה באמת אבן דרך במחול המודרני בארץ, עד רואנדה אפילו הגיעה היצירה הזאת. מהפכה גם בהיבט התנועתי, הרעיוני, תלבושות, העמדה על במה, וכמובן המוזיקה שלך, שמתגבשת תוך כדי תהליך, שיחות, אימפרוביזציות של רקדנים, מילים שנאמרות בחלל, ואסוציאציות שנובטות בך.
כן, עד היום זה עולה בסין, בקנדה, אני לא יודע, בו זמנית. עכשיו עם הקורונה זה בטח קצת ירד מהכל, אבל זה מופע שכתבתי לו יחד עם נקמה הטרקטור, את העיבוד לאחד מי יודע. זה עלה פעם ביוטיוב, זה שבט ברואנדה, רוקד אחד מי יודע עם כיסאות. ואני אומר, זה הגיע עד רואנדה, זה כאילו נהיה בכלל חותמת.
כן.
בעולם, אגב, בעולם, לעולם המחול.
אז בוא קצת שתף אותנו עם התהליך, כי אני מבינה שהיה שם רעיון של שבטיות, שלקח אותך באמת שוב אולי אל כל העניין היפני, הטקסי. איך זה בעצם נוצר?
זה קודם כל, היו בנו נתונים בקבוצה הזאת שנקראת נקמת הטרקטור. ואני באופן אישי רואה במה ומחול, רואה בזה טקס דתי. ואנחנו נורא מחוברים לצלילים של פולחן. כל הזמן חיפשנו הקשות ונקישות. ומדבר על שנת, אתה יודעת, 89, כאילו היינו במקום שרק אז התחיל, כל, אתה יודעת, זה, היום לדבר על זה, זה נראה כזה מובן מאליו. אבל אז זה לא היה מובן מאליו, כל הקטע הזה של אפריקה, יפן, להכניס לתוך העולם המערבי, לא היה, זה לא היה כזה מובן, זה היה חיפוש.
אבל כשאתה בחרת להכניס את אפריקה ואת יפן, ואת המקצבים ואת ההקשות ליצירה הזאת, זה בא מתוך מה?
תראי, לא ידענו שזה יהיה אחד מי יודע.
כן.
הוא עד בכלל רצה על לחמניה. היה גם בקנה, הוא העלה את אחד מי יודע, היה לו גם רפרנס מאיזה שיר אנגלי שנשמע, הוא לא כמו אחד, אבל את יודעת, כאילו, הלכה הפרה וחזרה, וחזרה הפרה, הפרה עם הכלב והחתול, וחזרה, את יודעת, כזה שעולים ויורדים כן. במשחק. אז כאילו, היה את הרפרנס הזה, אבל איך זה יישמע? מה העיבוד של זה, בסופו של דבר? אז עבדנו בהתחלה עם הלחמניה, ואז הוא שמע אותנו אומרים, בוא נפתח עם קיר של סאונד. הוא אומר, מה זאת אומרת קיר של סאונד? אמרנו לו, סאונד גיטרות שזה. היה לנו מונח כזה, קיר, שטבע אותו איזה מפיק אנגלי, wall of sound. הוא אומר, קיר, קיר זה מעניין. אמרנו לו, כן, זה שם טוב. זה שם טוב להופעה קיר. זה שיחות, זה שיחות שככה הן מתנהלות. מדברים על משהו וזזים. הוא אומר, אבל כן, זה צריך להיות משהו שבטי. צריך להיות במופע הזה משהו שמדבר על הקהילתיות, על היהדות, על הישראליות, פלמח, קבוצות, מסורת. עכשיו, אני רק שומע את המילה מסורת, שבטיות, ישר קופץ בי כל הגן היווני-מזרחי שיש בי. מזכיר לי את כל האל נורא העלילה שאני אוהב, את אדון הסליחות וכל הדברים האלה שבבית כנסת שהיינו מתכנסים והייתי אוהב לראות את הקצב, ואני לא סתם אומר את זה בשביל הפואטיקה, את הקצב, סמי מצד שמאל ודוד אחן ואני מצד ימין, זזים פתאום עם טלית מול ארון קודש ושירים ותפילות, וזה פולחן. זה דתי, זה אומנות בפני עצמה בשבילי היה. אחת הסיבות שהלכתי לבית כנסת זה בגלל הדרמה הזאת.
אז אתה מחפש צלילים כאלה, צלילים באמת
שיתנו... כל הזמן פעימה, הפעימה זה הדבר שהכי מדבר אלינו. למה אנשים אוהבים בסים? למה אנשים אוהבים טכנו? יש את הקצב, יש משהו שישר הלב מנסה לדעתי להתחקות. ולהתלוות אליו. זה תופס לנו את הציר של הזמן שלנו, ופתאום שואב אותנו לאיזה משהו מוגדר, וזה מעלה לנו את הדופק ומוריד לנו את הדופק, הדברים האלה. ככה גם החשיבה שלי על מוזיקה והחשיבה שלנו ביצירה לגבי אחד מי יודע, מה זה הולך להיות? טקס. הטקס הזה, מה ראינו? בוטו. אתה זוכר שם את הצלילים האלה שהיו גרין? ככה הדיבור היה.
כן.
כאילו נפלו השמיים בכל צליל של טוב שם. דמיינו צליל של קודו, שזה ענק, ונכנס פר, לא משנה, זה לא קשור, אני עכשיו מספר לך סתם איזה סיפור שאני ממציא, כן? נכנס פר אל תוך הבמה, כמו באפוקליפסה עכשיו, ויש פתאום ספוט עליו, אבל המוזיקה היא טופים. ככה נולד אחד מי יודע. איך הקהל מגיב לצליל של אחד מי יודע. וזה היה אחד הטריקים, כי אמרנו, עכשיו אנחנו נרדים את הקהל עם אושר, ועם, איך קראו לשיר הזה? נה, 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 נה. אל תיקח הכל הלב, כך איננה, יש פתאום פטיפון שמנגן בקיר, ואז השמיים נפלו עם בום בום, כאילו איזה צליל אדיר של טופים, שם חוזרים לטקס. התפירה הזאת בין שקט לרעש, למדנו הרבה מאוהד, כאילו איך עושים את זה, כן? אבל היינו שותפים מאוד פעילים.
ואתה אמרת קודם שאתה לא יודע תווים עד היום, אז איך אתה כותב את זה? איך אתה זוכר את זה? במיוחד כשלא מדובר במלודיה שאפשר לשיר אותה, אלא בצלילים, בשימוש בכל מיני כלים שנותנים אפקטים. איך מקבעים את זה?
תמיד אני אומר, זה הפלוס שלי, של החבר'ה שלא יודעים, על החבר'ה שיודעים תווים. כי הם ישר מגבים את זה. אנחנו במצב הישרדותי, מאז שאנחנו יוצרים, צריך לזכור את זה. ואז לא היה כמו היום, גם לא היה את הקטע של ווקמן עם רשמקול נייד. טייפ קסטות, אולי במקרה הטוב, אבל תעצלן מדי להוציא עכשיו את הטייפ ואת המיקרופון ולחבר, אתה יודע, אתה זוכר. אני אפילו לא למדתי את זה, זאת אומרת, אני מאז שאני נגן בכיתה ד' אני קורא לזה, דווקא אני אומר כיתה ד' ולא גיל 10, כי אני זוכר את הכיתה, אני זוכר שעוד לא הייתה לי גיטרה, והקמתי להקה, הייתה כבר להקה, אף אחד לא היה לו כלים בכלל, כולם אמרו, אני הולך ללמוד גיטרה, כן, אני חליל, אוקיי, אז אתה בלהקה, אתה בלהקה, את בלהקה, כי היא מקובלת, ואתה בלהקה, כי אתה מקובל, ואז הייתה הלהקה הראשונה, אבל בגדול מאותו רגע, שניגנתי עם אנשים או עם עצמי, פשוט זכרתי את החוויה,
את החוויה אבל זה אומר הצלים. שזה לא כל פעם אותו דבר בדיוק, נכון?
תראי, זה מתקבע באיזשהו שלב, כי אתה זוכר משהו מסוים. זה מתחיל מדברים פשוטים. למשל, עם אוהד, למשל, איך כתבנו? הוא אמר לנו, אני רוצה קטע, אחד מי יודע, אוקיי, אחד מי יודע מה עושים, יש את הטופים, ואז יש איזה מהלך גיטרות שאנחנו לומדים אותו, תוך כדי תנועה גם מפנימים אותו, אוקיי? זה כתוב. לא משנה שזה לא בתווים, זה כתוב לנו בראש. יש קטע שנקרא אוכל. איך כתבנו אותו? אוהד, במסגרת הנסיעות שלו, תל אביב וניו יורק בזמנו, תמיד המשל לנו משימות. הוא אומר, שמה, יש איזה קטע שיש שולחן זז, ויושבים שני ילדים ושני הורים. השולחן זז ואבא נשאר לבד. וברקע יש דמות מסתורית נשית ששואבת את המשפחה. אני איך שהוא אמר ארוחת יום שישי, הוא התגדיר את זה, יש ארוחת יום שישי כזה עם נרות ויין. ישר הלכתי באסוציאציות שלי, שאני חוזר מבית ספר ביום שישי ושומע את מקהלת החלילנים המזייפת של קונסרבטוריון גבעתיים, זה ילדים בכיתה, שוב, כיתה ד' לומדים את כל דודי. דו 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 דו, וזה עשרה, וזה נשמע מזייף, אבל מזייף מקסים. כאילו, האי-דיוק הזה, אז הייתי בעצמי תמים, אבל אני שואל מה אהבתי בזה. אני עד היום מבין, זה התוהר בנגינה ובהתכוונות לצליל, והזיוף הזה פשוט היה בו משהו שהיה פשוט מחשף. אז כשהוא דיבר את יום שישי, ידעתי שיהיה משהו עם חליל, אוקיי?
כן.
אז התחלתי לעבוד עם גרין ואופיר, ואמרתי להם, אני חייב חליל, ואז מצאתי עם חליל איזה מנגינה. אני לא יודע לנגן חליל מאז ועד היום, ואני לא יודע בחיים כבר. אבל אני יודע להפיק צליל מדברים מסוימים שאני צריך. אז כתבתי מנגינה על חליל, איך אני זוכר אותה? זוכר, כאילו את ההצבוע ומפנים. ואז מה אמרנו? מה אמר לנו לעשות? יש מתח עם ההורים, אוקיי. יש לנו את הקטע הזה, אוקיי, יש פה מתח. אז איך החליל? החליל נגמר, ואז זה נכנס, ואז ההתפרצות של הטופים. היה לנו את זה בראשי פרקים. עכשיו הולכים לבת שבע, כן? זה רעיון שאתה יודע שזה לא גמור. אתה צריך להגיע עכשיו ולנגן לייב, כי זה היה לייב, כאילו נגן את זה בהופעה. אנחנו מגיעים והרקדנים רוקדים את מה שהם רוקדים, אנחנו רואים פתאום את השולחן, מתחילים עם החליל, החליל נגמר, והם ממשיכים, אומרים, טוב, צריך להאריך פה. אז אני ממשיך את אותו אלתור, ומפנים עוד מנגינה נוספת קטנה, ומאתר אותם, במקום שזה יהיה דקה נגינה, זה נהיה פתאום 5 דקות, אבל עם הרבה הפסקות, והרבה הקשבה לתנועה, והנחיה של אוהד.
כן.
כאילו פה, עזוב, אל תיגע פה, תן לנו להמשיך לבד, תסתכל. ממש ככה, אוקיי.
אז העבודה מתקדמת תוך כדי תנועה, אבל מן הסתם ישנם גם רעיונות שלא עובדים. הזכרת את הלחמניה, אגב, הכל מאגדת פסח, הבנתי שזה לא עבד. בסופו של דבר.
פתאום היה לנו איזה קטע, אני זוכר את הסיטואציה, אמרנו, רגע, רגע, עד, יש לנו רעיון לאחד מי יודע. יש לנו איזה מקצב, ועליו עוד מקצב, ובמקרה, תוך כדי תנועה, אני זוכר שאנחנו הולכים ועובדים עם סמפלר מסוים, ומשמיעים את הקצב, ואני שומע את הבומים האלה שהכנו בלהקה, ועל זה אני שר, מסמן, אחד מי יודע, אחד. ואני אומר, זה יותר טוב ממה שדמיינתי, את מבינה? כאילו, הייתה לנו איזו שיחה שהובילה לניסיון, כי היינו בשטח כזה, באיזה חדר שאנחנו עושים סקיצות, והכל היה נגיש לנו, ומהר מאוד הדגמנו את הרעיון לאוהד, והוא אמר, מצוין.
אבל מה קרה עם הלחמניה? למה זה לא עבד?
כי קודם כל זה עבד לנו מהר. מה זה עבד מהר? אחרי שעבדנו על לחמניה, וזה לא זז. למה זה לא זז?
למה זה לא זז?
כי זה על לחמניה. נגמר הסבב, והלכנו הביתה. לעשות עכשיו את הלחמניה 8 דקות, זה לא מעניין, לא מצאנו פתרון. בטוח שאפשר גם לעשות את זה. אבל באותו רגע, פתאום הייתה לנו איזו תובנה לגבי אחד מי יודע. הרגשנו את זה. כולם הרגישו את זה, ומה שיפה באוהד, וחסר בהרבה אומנים שאני עבד איתם לאורך השנים, זה היכולת שלו להקשיב ולהגיד, אוקיי, היה לו איזה חלום עם הלחמניה, עזוב, לא רלוונטי, כאילו, בוא נמשיך, זה פתיר, זה עובד, ואני מרגיש עם זה גם טוב.
עכשיו, אפשר להתייחס אליך, אבי, כאל גרסה מודרנית של נניח מלחינים, כמו צ'ייקובסקי, פרוקופייב, סטרווינסקי, שכתבו יצירות מוזיקליות לבלט, אבל נדמה לי שההגדרה שלך את עצמך כשדכן צלילים, מדויקת יותר גם לדרך שבה נוצרת המוזיקה, לבחירת הכלים, שהיא אולי פחות יושבת על יסודות מוזיקליים או חוקים מוזיקליים, אלא היא מין יצירה חופשית מאוד אסוציאטיבית. והנה, תיארת באמת את הבחירה לשלב את החליל, לא מוזיקלית הרמונית, אלא בגלל הקשר וזיכרון שלך מן הילדות. הלא אחת אתה מביא רעיון צלילי ומוליד אצל רקדנים רעיון תנועתי, נכון? למשל, בעבודה שלך עם תמיר גינץ ולהקת קמיה, על מופע שעולה ממש בימים אלה, זעם שמו.
נכון.
וגם כאן אתה שב לאהבה שלך, לתקסים, לפולחן הדתי. הפעם זה לוקח אותך לפעימות הלב שאתה בוחר בקונטרבס, מנגן בפיציקטו, פריטה על מיתרים, לא נגינה בקשת.
קודם כל, קראנו לדבר הזה ניצול אובייקטים, החפצה. תמיד זה מתחיל ממילים. המוזיקה לא נולדת סתם. אתה מדבר, יש דיאלוג, קוריאוגרף ואתה, ותמיר ואני דיברנו, הוא אומר, שמע, אני צריך קטע אחד, אני הולך לעשות קטע על החפצה, על ניצול, על תקיפה, אבל זה יתהפך עם הזמן, כי פתאום המוזיקה הביאה לו טוויסט בחשיבה.
המוזיקה שאתה הבאת.
כן, אבל איך זה קרה? מוזיקה להחפצה, מה זה מוזיקה להחפצה?
נכון, מה זה מוזיקה
להחפצה? מאיפה אתה יודע, מאיפה אתה מתחיל בכלל? אני זוכר שישבתי באולפן ואמרתי, יו, גם זה, מה ההחפצה עכשיו? מאיפה אני מתחיל עכשיו? יוצא לי ישר הילד הזה מהשכונה, יאללה גם זה. ולא אשכח שהתחלתי קטע, כי אמרתי, אני אתחיל מאיזה פעימה, משהו שהוא לבד כזה, איזה משהו פנימי. נתחיל עם קונטרבס, עם צליל, נעמם אותו, כי אני נורא אוהב צליל של כלי מיתר, פיציקטויים, עמומים. הם פתאום נהיים לי כמו טוף, כמו הקשה שאני אוהב, עם טון. וטלפון מתמיר, הוא אומר לי, אתה יודע, יש לי רעיון, תתחיל מדפיקות לב. ואז הרגשתי גם שאני במקום, אמרתי, אתה לא מאמין, אני ברגע זה מתחיל איזה תהליך ש... פעימה, הייתה המילה שלי, הוא אומר, תתחיל דפיקות לב, כאילו.
ולמה זה קשור להחפצה? אין לך מושג.
כי אנחנו מתחילים מזה שהבן אדם לבד, אני מתאר לעצמי, לי איך זה קרה, כן? לא שאלתי אותו למה, כי לי זה נראה ברור, שמאיימת עליך קבוצה, אתה לבד, הכי בסיסי בדרמה, כאילו, הלב שלך דופק. זה הכל, זה מתחיל מבדידות. הרי הדבר שהכי פנימי, שאתה הכי לבד, אתה שומע את הדפיקות האלה עם עצמך. שים אותך במקום שקט, מה תשמע? את הדם שלך, את הגוף שלך, כן? אתה משם מתחיל. אני אפילו לא הייתי בלב, אני הייתי בפעימה מוזיקלית של לתת איזה, שוב, אני מדבר על טקס ועל דעת ועל פולחן, אני כל הזמן שם. One, כאילו, בום,
ביצירה הזאת אתה משתמש בכלי נוסף לא ממש מוכר. אני הלכתי אתמול לחפש מה זה הדבר הזה, נבל פה.
נבל פה, כן, שוב, פולחן, למה אני מגיע לזה? כי זה פולחן, מה זה פולחן? נבל פה הוא כלי שמשתמשים הרבה באוסטרליה, נדמה, אבל אתה יודע, זה גם כלי אפריקאי. כמו שכולנו שומעים במוזיקות, בסרטים, אין יום אוריקון, אני נורא אוהב להשתמש בזה במערבונים, מכיוון אחר. גם, יש בו איזה משהו נורא בודד בכלי הזה שאני נורא אוהב, שאתה יודע, כזה. זה נבל פה שמנגדים עליו
כן,
ככה.
והנימוק היה שוב לתת את אותה תחושה של, של...
הנימוק שלי זה לתת את הפעימה מכיוון אחר, מכיוון של צליל, ושוב, כמו שאני אומר, פולחן, כן, הבאום, 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 אתה נכנס לטכנו, מבחינתי כן. זה טרנס, ולא במובן האופנתי של מוזיקה, אלא טרנס גופני. טרנס פנימי. אז אתה יודע, זה סתם, זה בחירות.
כן, אז בחירות אבל כאלה יכולות גם לא להתאים, לא לעבוד, להישאר בדלת אמות החוויה האישית שלך, ולא להתחבר ליצירה של מישהו אחר, או בכלל ליצירה למחול. אנחנו צריכים לזכור, אתה מדבר פה על איך האסוציאציה מתפעלת אותך, אבל אנחנו צריכים לזכור שזו מוזיקה שאתה כותב לרקדנים.
תראי.
זה הרי יכול לא לעבוד.
ברור, הכל יכול לא לעבוד, אבל אתה יודע, לא עובד, אז לא עובד, מחפשים משהו אחר, והיו דברים מעולם והיו דברים מעולם. אף אחד לא כזה גאון בשביל להביא הכל ומצפה שהכל יעבוד
לא,
ישר.
ברור, אני דווקא מתעניינת בחלק לא, הזה זה, אבל אם, בא... אתה, אם אתה מנסה את זה עם הרקדנים ופתאום בא... משהו לא מחזיק מתח אז אתה חוזר לאולפן לשנות?
בדיוק, עכשיו זאת שאלה אחרת כי מה קורה? הרבה פעמים זה לא מדויק על ההתחלה כי אתה בא עם רעיון, כמו שאמרתי עם אוהד ועם בת שבע ו... וככה זה כל הזמן אתה עושה קטעים של 5 דקות כדי לתת המצב רוח. זה המצב רוח של הקטע. אם המצב רוח, יש אישור על ידי הקוריאוגרף, או המזמין עבודה, במאי, לא משנה, הוא אומר, וואי, בוא, אני אוהב את האווירה הזאת, אבל אני צריך שם, ואז זה מתחיל להיפתח הקטע, כי אני מקבל הנחיה דרמטורגית, אני קורא לזה. בקטע הזה אני צריך פה שהיא תהיה לבד. במחול זה לא קולנוע, זה לא סקור. מנגינה שהולכת עם הדמות ומלווה את הסיקוונט, הרבה מילים כי זה ככה מדברים, את הרצף התמונתי. במחול אין סקורינג, יש קצב ואיתו, זה מה שאני אוהב שם, יש הרבה חופש. קוריאוגרף רוצה מוזיקה, מוזיקאי מביא לו, ושניהם עפים, אומרים, וואלה, צריך עוד יותר משוגע מזה, עוד יותר מזה, עוד יותר מזה.
אז אתה חוזר לאולפן, ואז מה אתה משנה?
למשל, אני, אתה יודע, תהיה לי עבודה שבזעם ראיתי את החזרה הגנרלית, ונורא הפריע לי שזה לא מתחיל עם איזה כלי שם, כי זה מרגיש לי קצת דליל וקצת עדין מדי בשביל פתיחה של קטע. אני צריך טיפה יותר בסים שם. והוספתי תוף נמוך ועוד איזה כלי, זה לא משנה, זה, אבל הרגשתי שמשהו בטקסטורה המוזיקלית לא תואם את מה שהם עשו עם תאורה וסיטואציה על במה. זאת אומרת, עם תאורה אחרת זה עובד. עכשיו, אני לא אגיד לתאורה את הסיגר, כי אני אוהב את התאורה, אחלה תאורה. אבל זה הביא לי רעיון איך אני מאבד את זה, כי זה חסר כרגע. אז אני הולך לאולפן, מתקן ושולח לו, זה הכל. היום זה נורא קל.
כן.
פעם זה היה להיכנס לאולפן, ובאמת סיפור. כן. היום זה באמת, אתה הולך, רואה הופעה, רץ לאולפן, מתקן את זה, וההופעה כבר שהייתה בצהריים, כבר בערב היא אחרת.
אז אם נשאר עוד רגע עם הבחירה בכלי נגינה מסוים, בעבודה נוספת עם אוהד נהרין, הנפזה שאתם יוצרים כפתיחה לפסטיבל ישראל, ב-1993, אתה בוחר בכלי הקשה, בבאס ובתופים, ובכלל נדמה לי ש...
אני לא בוחר, אוהד בוחר. אני לא בוחר.
הוא מתווה לך את הכיוון שהוא מחפש?
כן.
הוא מבקש ממך צליל מסוים עם הבאס?
זה קונספט מוזיקלי. אתה יודעת, הוא... יודע מה הוא רוצה, הוא יותר נכון יודע מה הוא לא רוצה, הוא לא רוצה פה מלודיות.
הוא לא רוצה מלודיות של כלי קשת בדיוק, או כלי נשיפה, בדיוק, אלא יותר וזה, כלים שמייצרים קצב.
בדיוק, וזה שוב, זה לא חוק, זה תחושה
כן.
שלאט לאט אתה מתחיל לקיים אותה פחות ופחות, והכל בהתאם לסיטואציה, כי אתה לא יכול להגיד, לא יתופים, ואז פתאום אתה מרגיש משהו שכן צריך עם מלודיה, תגיד, לא, 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 אני החלטתי את זה. לא, זה זז. אבל ברעיון הראשוני, היה לו את המילה הזאת, אני מחפש משהו פרקסיבי. פרקסיבי זה בס ותופים.
כן.
כן. ואז הגעתי, הרי הנפזה התחיל כטקס פתיחה בירושלים 93. אני קורא לזה, ויסלחו לי המאזינים שלא מסכימים, תקופת האור, שולמית אלוני, שרת חינוך, עזר ויצמן, שזה היה אחד הגדולים, היה פן איתו לגמרי כנסים מדינה, יצחק רבין יושב בקהל, וכל אלה נועמים בטקס פתיחה. עכשיו, מה קורה בנאומים? במקום שיעלו וינעמו כאילו אנחנו נמצאים בהסתדרות או בכנסת או בכנס, אוהד גיבה את זה באומנות. הם נעמו את הנאום שלהם. אבל ברקע, קבוצת רקדנים רוקדים ועוברים, וזו הייתה סיטואציה סוריאליסטית מרשימה בחשיבה האמנותית שלה. כאילו זה נתן פתאום אינטרפטציה חדשה לנאום.
זה היה שילוב של נאום עם מחול.
בדיוק. לא הייתה מוזיקה, למה? כי נועמים. היה צליל נורא חלש של פעמונים. אוקיי, עכשיו נגמר טקס פתיחה, ואוהד מזמין אותי, ואומר לי, תראה, הבנות פה מסודרות באלכסון, ואני צריך פה מוזיקה. ואני מאלתר, ואוהד מנחה אותי, אומר לי, כן, צריך פה משהו טיפה יותר, משהו יותר סקסי בנגינה. ואת יודעת, זה הכל כימיה, כשהוא אמר סקסי, אני מבין על מה הוא מדבר, זה לאן ללכת לחפש. יותר מסתורי, טיפה אפל יותר. אני תמיד רואה בזה גם קשר לציור, יש לי את המכחולים האלה. הוא אומר לי, תוציא את המכחול הזה, קצת המכחול הזה, את המכחול הזה, יופי, זהו בדיוק, יאללה, קטע הבא. את מבינה, זה ככה עובד, עכשיו זה לא עבד כזה מהר, כי זה מחפשים, ואני לא מדויק, או אני לא מרגיש עם עצמי, ואני אומר, לא, נראה לי קצת יותר מדי, לא? זה דיבור.
ולקטע הזה עם שלומית אלוני גם קראתם שולה, נכון?
נכון.
כן, אז אתה, העובדה הזו, סיפרת לי, מחדדת אצלך רכיב שלכאורה הוא מנוגד למוזיקה, או לצליל שהוא אפקט שמה, אתה מנסה לחפש ולזקק משהו שלא יהיה צליל מיותר, כיוון של הצליל לאט מאוד. איך אמרת לי? לכוון את מצב הרוח של הגיטרה. כלומר, מה זה אומר לכוון את המצב רוח של הגיטרה?
שמי עכשיו מתנערת את זה, זה נשמע כאילו אני איזה דבר מדויק, אני הדבר הכי לא, אני נורא אינטואטיבי. יש לי רגישות לצליל. אני רואה רקדן רוקד, אני אפילו ברגע זה רואה שם את השורת דגלים האלה מתנפנפים ברוח, ואם אני נגן, אני נגן איתם, אני אלווה אותם, את מבינה? זה משהו נורא פנימי שאתה מלמד אותך איך לגעת בגיטרה, ואני זוכר בקטע הזה שולה. מלבד מה שאוהד הנחה אותי, אני גם רואה את הבנות זזות בקצב. זה נורא מזכיר לי עכשיו את הנפנוף הדגל הזה, כן? ואתה מגיב לזה. ואתה אומר, לא צריך נגן. אם אני נגן צליל, זה כבר יספר משהו. אני לא רוצה לגלות על מה הסיפור. זה כבר שיחה פנימית שלי, תוך כדי נגינה. ותוך כדי אני פתאום נוגע בגיטרה, סתם נותן לה מכה עדינה, כשיהיה רעש של לא מוגדר. רעש כללי של משהו חשמל.
להיות ולא להיות בו
בדיוק,
זמני.
בדיוק, זה הלהיות ולא להיות באותו זמן.
מה קורה כשאתה מתחיל לעבוד עם יוצרים אחרים? מה משתנה במוזיקה שלך? או שיש תא וקר, סגנון שאתה נוטה אליו? אם כשאתה עובד עם יסמין גודר למשל, על קרם תות ואבק שריפה, אולי אפילו נידרש לשם הזה, שכבר מייצר איזו תחושה, חיבור בין צבעים, ורוד ואפור שחור, בין דימוי מלחמתי למשהו מתקתק ילדותי. מה משתנה בין הכתיבה ליצירה של נהרין לשיתוף הפעולה עם יסמין, למשל?
ההבדל הגדול הוא שיסמין גודר, למשל, לא רצתה מוזיקה. בעבודה הזאת, והיא אמרה לי, זה עבודה על טרור, אבל לא במובן הפוליטי של טרור, ערבים, יהודים, כאילו terrorize, כאילו בקטע של
הפחדה.
הפחדה, אבל היא אמרה לי, בהיבט הפסיכולוגי של האדם, שהוא נתקל בזה. אני לא רוצה שצלילים יתערבו לי. לא רוצה לא קצב, ולא מלודיה, ולא טון.
אז מה נשאר?
מה נשאר? אז את לא צריכה מוזיקה, את צריכה מסגר, אני לא יודע מה יכול להיות פה. זאת שאלה או נתון שמאוד אתגר אותי, לא הפחיד אותי, אמרתי, וואו. שוב, ראיתי את המהלך שיקרה לי. הרקדנים עבדו לפי תמונות סטילס שהם ראו על אנשים שמגיבים לדברים קשים בכל העולם. סתם, עלה לי פתאום הסיטואציה הזאת שאני פעם ראיתי תאונת דרכים, רעש אדיר, יש את ההתנגשות, ואז יש שקט אדיר. כולם מסתכלים, וברקע יש איזה רדיו שמנגן, איזה שיר, השאלה הבא נגיד, כן? מה אני, משהו לא קשור, את מבינה? זה נורא עניין אותי, ברמה אינטואטיבית שוב, אמרתי, הברגים האלה, היה בהם איזה משהו בתוך השקט הזה. ואז ניסיתי לחבר ברגים, או לגיטרה. כדי לראות איזה צליל זה עושה. אז חיברתי תנינים, מי שמתעסק עם אלקטרוניקה מכיר תנינים קטנים כאלה, זה נשכנים כאלה, כמו מקלות כביסה. הם מתחתיים ונתפסים, בורג לא הצלחתי לתפוס. ולקחתי תנינים קטנים ושמתי אותם על המיתרים, ויצא צליל של פח, ושאתה נוגע בזה, יוצא כאילו הרבה ברגים כאילו. אמרתי, או, אני בכיוון, והתחלתי לבנות טקסטורות, זה לא מוזיקה מבחינת האוזן הרגילה, כי מבחינתי זאת המוזיקה, כן? אבל התחלתי לבנות את הטקסטורות האלה על הרקדנים, ולעבוד אותם עם הזמן.
אז עם יסמין זה הלך, גם נדמה לי שהשתמשת באיזה צינור שהפעילה אותו,
נכון, היא דיברה איתי על איזה משהו שהיא רוצה שקט, ואיזה משהו שממה. המילה הזאת הוציאה ממני איזה מראה של דיונות, אם זה במאדים, ואם זה בסהרה, ואם זה בדרום הארץ, כן? הדיונה הזאת, אמרתי, מה המוזיקה שלה? רוח, כמובן, כן? אבל אז נזכרתי בכלי של ילדים שאני נורא אוהב, שנקרא שרשור, שיש לו צליל כזה של שאתה מסובב אותו, צינור שרשורי יוצר צליל של כזה.
אז אתה אומר טקסטורות, כלומר איזה מארג, לעומת, נניח, אם נשווה את זה לעבודה עם אוהד, שדיברת איתי על זה שזה יותר ארכיטקטורות.
כן, זה מוצאים לך משהו אחר.
משהו אחר.
כי אוהד, השפה התנועתית שלו, מפלרטטת גם עם העולם הקלאסי. זאת אומרת, אתה לא תתפלא פתאום שמישהו ירקוד פוינט, מה שנקרא, אצל אוהד. אצל יסמין, אני במקום שזה מוציא ממני הרבה יותר משהו רגשי.
משהו מאורפל יותר.
מאורפל יותר, מעונן, רצף עננות עדינה, ובשבילי מוזיקה שאני יכול לנגן אותה גם, כל ענן, אבל, כן. אבל איך מה המוזיקה שעשיתי ליסמין, זה היה כזה, מבחינתי.
וגם כאן אצל יסמין, אולי אפילו עוד יותר, אתה בעצם מלחין תוך כדי הופעה, נכון? כלומר, יש בסיס, הרקדנים כבר מבצעים את הריקוד, ואתה בכל זאת, בכל הופעה מנגן קצת אחרת. משנה, מוסיף.
כן, מאחר וזה עשוי לייב, אז אתה נפתח, ואתה מכיר את המופע יותר טוב, ומאחר ואתה מנגן את זה לבד, אתה יכול גם להבין מה אתה יכול להוסיף. כי בהתחלה אתה מאוד, מאוד עדין, מאוד שמרני לגבי מה קורה על הבמה. לאט לאט שאתה יורד לך הסימון הזה, שאתה מבין לא רק מה הרגשת לגבי הריקוד, אתה מבין למה עשית את זה, האינטואיציה מרשה לך לבנות על זה עוד רובד.
אבל זהו, בגלל ההרגל שלנו מן הבלט הקלאסי המאוד מדויק, מאוד תפור לצליל ספציפי, אבל אתה יודע מה, גם באחד מי יודע, חייב להיות דיוק מושלם בין התנועה לצליל, מה שייתן את המקצב, אי אפשר לשחק בזה. אז כשאתה מכוון תוך כדי הופעות ומשנה, מה זה עושה לרקדנים? איך אתה נשאר צמוד עליהם? הרי הם מבצעים תנועות שנופלות על צלילים ספציפיים.
נכון. עכשיו, יש קיואים מסוימים, נקודות מסוימות בריקוד שאני מכיר כל כך טוב, כי אני יודע בדיוק מה המקום החשוב שהרקדן חשוב שלא יש שם הצליל, שהצליל ירד, ולמה הוא ירד, כדי לתת פוקוס לדמות הזאת. ואני יודע בדיוק איפה הרקדן קופץ על הרקדנית השנייה ומפיל אותה על הרצפה, ששם אני צריך לעשות את זה עוד יותר חזק ולהוסיף משהו. בעצם זאת הקומפוזיציה שלי, הם מנצחים עליי, הרקדנים, הם מנצחים עליי. אני לא יכול לעבוד לבד, לעשות מה שאני רוצה. בשביל זה יש את הרעיון ויש אותם שהם מנצחים עליי בלי לדעת, כי אני יודע גם בשיחה עם קוריאוגרף, אומרים לי, שמע, פה זה חשוב לי שיהיה את הדבר הזה שהם זזים. פה חשוב לי שהם יוצאים מהבמה, שזה ייעלם לאט לאט. אלה בשבילי סימונים.
זה כמו תווים כמעט.
בדיוק. אלה התווים שלי, זה תווים של דינמיקה. אלה ציוני דרך למפה המוזיקלית שלי.
אחד האתגרים המעניינים שהתנסית בהם היה מופע שרקדו בו במשולב רקדנים מקצועיים רגילים, לצד רקדנים בכיסאות גלגלים, נחים. מה קורה למוזיקה בסיטואציה הזאת?
קודם כל זה מוביל אותי למקום חדש. אתה יודעת, אני עובד, פתאום מגיעים נחים, אתה רואה כיסא גלגלים, קביים, זה מכתיב לך משהו מאוד מאוד תעשייתי. שוב, זה היה נקודת הפתיחה. בהמשך, זה הלך לדברים הרבה יותר פואטיים גם. כמובן שאתה יכול לעשות פה משהו עם אקורדיון, וגם זה היה, את מבינה?
אתה מדבר פה הרבה על הדיאלוג שאתה מנהל עם הכוריאוגרפים, תוך כדי עבודה, שאתם משוחחים, ולפעמים יש חילוקי דעות שהם חלק מן היצירה, ולפעמים גם קורה שאתם אולי אפילו מתכוונים לאותו דבר, אבל מדברים בשפות שונות.
זה כלי עבודה, מה שאת אומרת. כי בשנים הראשונות שעבדתי, היו לי הרבה יותר מחלוקות עם במאים, קוריאוגרפים, כביכול. כי הם באו ואמרו, שמע, אני צריך פה קטע אחר. ואתה אומר, בוא'נה, זה לא יכול להיות, אוהב את הקטע. מה קטע? ואז אתה מבין שהוא רוצה עוד משהו על הקטע הזה. אתה יודעת, כאילו, מה שנראה לי להתחיל מההתחלה, וזה למדתי תוך כדי תנועה, כי היו דברים שאתה הולך ומתחיל, מביא עוד קטע. ואומר, יואו, הוא רוצה קטע אחר. הוא אומר, לא, לא, למה הקטע? הקטע הוא, רק צריך שם עוד משהו. תגיד תריך עוד מה. את מנה, זה הכל. והיום אני לומד שיש הבדל בין לפסול קטע לבין לדון עליו, או להעיר הערות ולפתח אותו. ומהן סוג ההערות? איך מישהו שהוא לא מוזיקאי מתבטא? אז אני יודע לזהות את זה כבר, לרוב. וזה בהחלט אחד כלים החשובים שאתה מקבל כניסיון.
ולפעמים אתה מוצא פרטנר שממש מדבר את השפה שלך, ואני מתכוונת ליוצרת הבמאית, זוכת פרס ישראל בתיאטרון רינה ירושלמי, ואף על פי שמדובר בתיאטרון, אני כן מבקשת להתייחס למוזיקה שאתה כותב ליצירות שלה, כי זה לא תיאטרון רגיל, זה סוג יצירה שהוא בין תיאטרון למחול, לקולנוע, כל התחומים שאתה משתתף בהם בעצם. אז יצרתם יחד כמה וכמה עבודות, ואם דיברנו קודם על הבחירות בכלי נגינה, כאן יש דוגמה יוצאת מן הכלל לבחירות שאתה עושה בסגנון המוזיקלי, שהן מאוד לא צפויות, מאוד מוזרות אפילו, באמת לצאת מן הקופסה.
תראי, אצל רינה, מה שאני יכול להגיד לך, זה גם בית ספר של החיים שלי, רינה ירושלמי. הכל מותר, רק תסביר לי למה. זה בסדר, אתה שובר חלונות עכשיו על הבמה, מגניב, למה?
צריכה להיות הצדקה.
בדיוק, מה אתה רואה בזה, מה אתה שומע בזה, ואיך אני יכולה להתחבר לזה. ובשביל זה אני אומר, זה בית ספר של חיי, כי עד היום אני אומר, למה? למה אתה עושה את זה?
אז הנה, עבדתם על מיתוס, יצירה שעסקה במיתולוגיה היוונית, אבל אתה בוחר שם במוזיקה, בפסדובלה,
ברור,
בפלמנקו, כי איך זה קשור ליוון העתיקה?
כשאתה עובד עם רינה, הכל אפשרי. היא אומרת, שמע, את הדברים האלה עושים את זה מיוון העתיקה, מה אנחנו כבר נחדש? למה זה מעניין אותנו? וכמובן, רינה ואני, זה בעיה. זה בעיה, כי אנחנו חושבים נורא דומה, מחפשים דומה, והיא אמרה, אנחנו בבעיה. אנשים ייצאו באמצע. כי אנחנו נורא אוהבים תקסים וכובד, ואוהבים לצלול. והיא אומרת, לאנשים אין סבלנות לזה. היא אומרת, אתה ואני אוהבים את זה. מה, בוא נראה מה אפשר לעשות.
זה הופך להיות קומוניקטיבי.
אבל כן. לגבי השאלה שלך, היה שם הקטע של איפיגניה, מעלה, ולקחתי פלמנקו, אני זוכר. למה פלמנקו? כי אני נורא אוהב את קמרון דה לאיסלה, אז הקשבתי לו. ואני, המחיאות כפיים האלה, מה יותר טקס מזה? אתה רק לוקח את המחיאות כפיים, ואתה מעלה עכשיו קורבן. זה נהדר. הרי מה קורה שאתה מעלה קורבן? זה מסיבה, משתה, או זה טקס, זה העלאה, זה דתי. מה התחושה המוזיקלית שיכולה ללוות אותך? אחד, זה לקחת אבנים וחפצים, כמו שהיו עושים בימים קדומים, ולשיר, לעשות כאלה. אבל זה יכול להביא לזה טוויסט מדליק, אם אתה שם לזה קצת, לוקח פסדובלה, לוקח פלמנקו, את הדברים העדינים האלה, ומתחיל לאתר בהם דבר טרגי. אגב, אתה יודעת, אז היה תקופת טרום טרנטינו שלי לפחות. לא הכרתי טרנטינו, אבל טרנטינו עושה את זה. בקיל ביל, יש שם דו-קרב. וזה חד משמעית נעשה אחרי, לא שטרנטינו ראה ביטוס, אבל החשיבה הזאת מלווה אומנים מסוימים.
גם את המקלה היוונית, החמורת סבר, הגורל, אתה לקחת את זה.
אוי, זה נהדר מה שעשינו שם. תראי, דבר ראשון, רינה מנצחת. מנצחת, מדבר,
מוזיקלית.
בדיוק. היא מנצחת על המחשבות, וזה היה דבר נפלא, כאילו, שהיא חשבה. היא אומרת, מה זה המקלה היוונית? המקלה היוונית, זה חשיבה אדירה. אגממנון יוצא על הדרך. הוא יהרוג עכשיו את איפיגניה. דרמה אדירה. היא אומרת, כן, אבל אולי נעשה אותם קצת פולניות כאלה. כאילו, אוי, מה הוא עושה? הוא הולך להרוג את איפיגניה. את מבינה? זאת החשיבה.
קצת קומי.
מאוד. אוי ואבוי, איך עושים כזה דבר לבת שלך? את מבינה? היי. זה נהדר. נכון. זה קודם כל מפיח חיים בדבר שהוא שנים עושים אותו אותו הדבר. כן. ופתאום, למי יש רפרנס של פולנים כמו לנו פה? את מבינה?
בייחוד אתה.
בדיוק. יש לך פה פולניה, כאילו אתה מביא את זה. ואתה אומר, אוי, מה הוא יעשה לי איפיגניה? אוי, הוא הרג אותה. אני לא מאמינה. והיא לקחה דמות כזאת ופיתחה אותה בעזרת... שחקן מצוין, יהודה, שפיתח את זה לפולניה בלתי נסבלת, שכל מה מטרידה את המחזה, והוא ישב שם עם איזה...
עם מסרגות.
עם מסרגות, ועשינו איזה קטע פסדובלה, או קטע טנגו כזה, קטע לטיני, וזו הייתה פרשנות נפלאה. מרינה, זה באמת בית ספר לחיפושים.
כך שהמוזיקה היא לא רק אסוציאטיבית, היא גם קשורה לזמן, למפגש, לאיך אתה מעכל את הרעיון בבסיסה, ומכאן שאולי היום היית מלחין ליצירה הזאת מוזיקה אחרת אולי. סיפרת לי שלמשל אוטלו של שייקספיר, בבימויו של יוסי פולק, היום היית מחבר מוזיקה אחרת לגמרי.
מן הסתם, את יודעת,
כן, הזכרת לא... פה טנגו, אז מה אמרת לי? שהיית כותב איזה טנגו.
ברור, הייתי כותב, למשל, יש שם הקטע של אוטלו ויאגו. הוא אומר לו, אתה יודע, מה דיסדמונה עשתה? טוב, בעצם עזור, אני לא אספר לך מקרה את אלה. זה כזה. הוא אומר, מה אתה יודע? שמע, אני חושב שקסיו הוא המאהב של דיסדמונה. בשביל זה היא רוצה שהוא יחזור לצבא. עכשיו, אוקיי, זה מתח אדיר, וזה הרוע בהתגלמותו. אדם מסכסך כדי להתקדם. אנחנו מכירים את זה מכל מיני דברים בחיים שלנו. אני חושב שהייתי מציע לעשות את זה כטנגו. למה? כי נורא מעסיק אותי התקופה המגדרית שלנו. כאילו, זה הלך לאיזה מקום נורא מעניין. אנחנו מציעים בתקופה נורא מעניינת מבחינת מגדר. אני רואה צעירים, תקשורת, מלא אפשרויות נולדו. זה מדליק. לעסוק פה במיניות של אוטלו ויאגו, כן? אולי יש ביניהם גם משיכה מסוימת. אחד מהם לאחד מהם, ולאו דווקא שני הגברים על במה, אחד סכסכן ואחד קנאי נקמן. אולי יש למצוא מהם את המקום הזה של אהבה גברית קצת, ושכל הדיאלוג הזה יהיה בתוך איזה ריקוד סמי חושני שלהם, אולי טנגו יפה שהם שרים ופונים לקהל, הוא אומר, אבל אני יודע משהו, וממשיכים לרקוד. סתם, כן. אני אומר, אני הייתי מחפש את זה היום.
כן, אז קורה שאתה חוזר במחשבה ליצירות שלך מן העבר, ומתחשק לך לחבר להם מוזיקה לגמרי אחרת?
לא. יש דברים שאני אומר, הייתי חושב היום אחרת, אבל מה שעשיתי... אני...
לא, אם אתה... כן, הייתי עושה היום אחרת.
היום אומרת... כן, היום הייתי חושב...
זאת אומרת, אם אתה מסתכל...
היום, על... אם אני מקבל את זה היום, אני חושב אחרת. אבל אני מאוד מחובר למחשבה שלי של מה שהייתי אז. אני רואה את זה ואני מבין למה עשיתי את זה.
למה עשית את זה אז, אבל
ואני
אם...
ואני אומר, הבחירה, אם... כן, אז המוזיקה הייתה ככה, אז חשבנו ככה, תשמעי, דברים כל כך השתנו בזמן הקצר הזה שאני עושה מוזיקה לתיאטרון. זה 30 שנה של עשייה, זה המון זמן. כן,
אז מה אבל... באמת משתנה בך או בבחירות המוזיקליות שלך עם הכתיבה למדיומים שונים? כלומר, עד כמה העובדה שזאת מוזיקה לקולנוע תוביל אותך אחרת לעומת מוזיקה שאתה כותב לתיאטרון ולעומת מחול?
למחול ולקולנוע זה עולמות כמה שאפשר למצוא בזה דמיון, זה נורא שונה. בקולנוע אתה מלווה דמות הולכת עכשיו לפגוש מישהו. מה קורה בדרך שהולכת לפגוש? למה צריך מוזיקה? יכול להיות שלא צריך. אבל אם במאי או מוזיקאי אומר, אני רוצה לבוא אותו, למה? כי שם הוא הולך לפרוק את כעסו, או שם הוא הולך לפגוש את אהובתו, והוא בא עם מקום נורא אופטימי, וזה כל כך אופטימי שזה קצת מצחיק. אני רוצה לחזק את הצחוק הזה, כן? את התמימות, למצוא את ההומור שבתמימות שלו. אז אני מחזק אותה בהליכה שלו, כן? וזה תמיד יהיה... 40 שניות של הליכה, שם דבר עכשיו משהו נקודתי. במחול אתה צריך לחשוב על לפחות 5 דקות מהלך מוזיקלי. זה לא קיו. הרי גם במוזיקה, בקולנוע, במיוחד סרטים אירופאים, אתה רואה נופים, ופתאום זה נותן צוהר לעשייה מוזיקלית שיכולה להיות 5 דקות, כן? אבל במחול אתה הרבה יותר מכתיב גם את הנוף המוזיקלי.
אז יש כבר נתיב לשיטת העבודה, מהלכים שאתה יכול להישען עליהם לאור הניסיון, או שבכל פעם אתה דווקא מחפש לפרפר מחדש?
ברור שאתה, תראי, במיוחד אחד שלא למד מוזיקה, שוב, ככל שאתה עושה יותר, אתה פחות יודע. ככל שאתה פחות יודע, אתה יותר מפוחד. אני הרבה יותר מפוחד היום לעשות פרויקטים, מאשר לפני 30 שנה שמאוד פחדתי. כל הזמן פחדתי ונחרדתי מהרעיון שנותנים לי אחריות לעשות מוזיקה בכלל. אין פה פטנט, זה לא מדע, זה לא אחד ועוד אחד יוצא זה. אוי ואבוי אם ככה תהיה אומנות. אומנות צריכה להיוולד כל פעם מחדש, בחשיבה שלך. וזה קשה, כי אתה מתבגר. אין מה לעשות, אתה נשחק. אתה נשחק רגשית. אומרת, אתה פחות מתלהב מכל דבר. כמו שהיית בן 15 וראית...
סנקאי ג'וקו.
כי אתה רואה שני יפנים עם פרצוף מעובד, ואתה אומר, וואו! ואתה רואה בזה עולם שלם. הדבר הזה הוא גם המהלך השומר של יוצרים. החרדה הזאת, כי זה לא ברור מאליו. אתה לא... זה לא הצטנות, אתה יודע, כמו שאמר צ'אצ'יל על מישהו, כאילו, אל תצטנע, אתה לא כזה מעניין מישהו. אין לי מה להצטנע. אני לא כזה מוזיקאי חשוב, את מבינה? אבל אני אומר עובדתית. מה אני יכול להציע למוזיקה? כאילו, אני צריך תמיד לחפש את עצמי ולהמציא מחדש.
אז מה הרכיב הכמוס, הסודי, הקריטי, שאתה מביא בחיבור הזה בין מוזיקה למחול?
אני חושב בעיקר רגישות ונוחות. זאת אומרת, אנשים נוח להם נראה לי לעבוד איתי. הם נורא אוהבים את הדבר הלא צפוי שאני מציע, שלפעמים הוא עזוי ולפעמים הוא פתרון. וככל שאני בגר, זה הכלי החשוב, אחד הכלים שרכשתי, שכמו שאני אומר, כן, אתה מפחד, מפחד, אבל הרבה דברים רכשת בדרך. זה טרמינולוגיה לדיאלוג, להבין שפה והבדלים ולתת לזה מקום. דבר נוסף הוא לא להתבייש להציע דברים תמוהים, כי לפעמים בתמוה הזה אנשים, במיוחד רינה ירושלמי, מצא היגיון וידע לפרש את ה... אינסטינקט שלך ליצור את זה מבלי לדעת למה בחרת את זה. הרכיב שאני מביא זו רגישות ונקרא לזה צניעות מוזיקלית. כאילו זה מה שאנשים מתחברים אליה במחול שאני עושה. כי אני הופך להיות צל של הדבר הזה ואין לי בעיה עם זה. אני אוהב להיות הצל של היצירה ולהיות צל משמעותי. להטיל צל כבד. אבל אני אוהב להיות הצל. עבודות שהן מוצלחות, זה שאני חלק חשוב ביצירה, אבל לא החלק. זאת אומרת, אני נטמע והופך לטקסטורה עם הבמה או עם המסך, ואני הרבה יותר אוהב שהמסך או הרקדן או השחקן נותנים את המוזיקה המובילה בזמן שאני חלק ממנה. אני לא אוהב לספר סיפור. גם טקסטים שאני כותב לאורך שנים בטרקטור, זה אחת הבעיות אגב. אני לא אוהב שיודעים על מה אני מדבר. אני אוהב שבערך זה נוגע וזה מעורר את המאזין, את הצופה, לעולם הפנימי שלו. זה הסוד במחול מודרני, זה הסוד במוזיקה מופשטת, זה הסוד בציור אמנותי מופשט, שאתה מוצא את עצמך בתוך כל הקשקוש הזה.
אבי בללי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על מוזיקה למחול. תודה לשדכן הצלילים אבי בללי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב6 ובהסקט לצד כל התוכניות הקודמות.
שני מסע, שבטיה, אחת עשה, כופריה, 10 נבריה, 9 יחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתה, 6 עשורי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 נוחות הברית, 1 אלוהינו, Let's go.
13 מדיה, 12 שבדיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 יפי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4